מצוות עשה מן התורה לאכול מצה ולפסח. כמו שכתוב ב-14 לחודש בערב, תאכלו מצות. אמנם כתוב בהרבה פסוקים, שבעת ימים מצות תאכלו, אבל יש פסוק בפרשת ראה, ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת השם אלוהיך, לא תעשה מלאכה. וכן, פעם אחת אומרת שבעה, פעם אומרת שישה. אז יום השביעי היה בתוך הכלל של השבעה. ויצא מן הכלל ללמד שהיא רשות. לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זה מידע בתורה, אנחנו קוראים את זה בכל יום, ובישמעאל אומר בשלוש עשרים וזו טרנדרשת, בכל דבר שהיה בכלל. ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. יום השביעי של פסח הוא בכלל כל השבעה. אם כן היה בכלל, בכלל כל השבעה. ויצא מן הכלל ללמד, בלי שכתוב ששת ימים תאכל מצות, אקור חכך תפרש את זה, מוכרח לומר שהכוונה בשבועי רשות, אתה לא חייב לאכול. אם אני לא חייב לאכול, זאת אומרת ביום השבועי, אז אני לא חייב לאכול בכל השבועה. לא ללמד על עצמו יצא יום השבועי, ללמד על הכלל כולו יצא, כל שבעת ימים שזה רשות. כמה שהתורה אומרת ששבעת ימים תאכל מצות, זה לא שהתורה מחייבת אותי לאכול מצות, אלא שאם אני רוצה לאכול, לא אוכל חמץ, אוכל מצה. אבל אני רוצה לאכול לא חמץ ולא מצה, רוצה לאכול פירות, ירקות, אורז, דוחן, דברים כאלה, מותר. כן למה אנחנו מחייבים לאכול מצה בליל פסח? בליל פסוק אחר, פסוק נפרד, ב-14 לחודש בערב תאכלו מצות. בערב תאכלו מצות לקובעו חובה ולכל הדורות, לקובעתו חובה לכל הדורות. וכן לכן יש לנו הפסוק הזה במיוחד כדי ללמד אותי שיש חובה מצוות עשה מן התורה לאכול מצה בליל פסח. לפיכך אין לברך על אכילת מצה אלא דווקא בליל הראשון בלבד. לראשון מברכים על אכילת מצה. שאר הימים אם אחד מברך אוכלתו לאכול מצה, מברך המוציא לחם מן הארץ. אם מברך גם עוד פעם על אכילת מצה, זה ברכה לבטלה, כי אין חובה. איך תגיד שקדושה למשתה מצוונו על אכילת מצה? מי צווה אותך? אני לא צוויתי אותך, למדתי שזה רשות, נתתי לך אפשרות לאכול מצה. אתה רוצה לאכול דגן, לסבוע, בבקשה, תאכל מצה, לא תאכל חמץ. זה הכל. אבל לא חייבתי אותך לאכול מצה. אז איך יגיד, מצווה על אכילת מצה? אין זה דובר אמת, אלא שקר חס ושלום. לכן בשביל זה אסור לברך, אלא רק המוציא לחם מן הארץ, בכל שבעת הימים. חוץ מליל הראשון, שיש פסוק מיוחד, ב-14 חודש בערב תאכלו מצות, לקובעו חובה גם בזמן הזה, לפי כך צריך לברך שתי הברכות, גם המוציא ברכת הנהנים, וגם על אכילת מצה ברכת המצוות. המצה הזאת שאוכלים אותה, כמה זמן צריך להישאר לאכול לבלוע את המצה הזאת, לאכול אותה ולבלוע אותה, לרעוס ולבלוע. מצווה זה כתחילה, לא לבלוע את המצה ישר, אלא לרעוס אותה יפה בשיניים שלו. הגמרא אומרת, בלע מצה יצא, אומר השמם, בדיעבד, אבל כתחילה צריך לרעוס אותה, כדי לך בני אדם שאוכלים. אם כן, כשהוא לועס אותה, כמה זמן יכול לשהות באכילת כזית, כדי אכילת פרס? שיעור שאדם בינוני יכול לאכול כשיעור, כפי דעת הרמב״ם, כשיעור משקל שלוש ביצים פת, אדם בינוני שאוכל פת, חטים, טעים, בלפתן, ככה מסב, במרוכז באכילה שלו ולא חושב בדברים אחרים, כמה זמן לוקח לו? אותו הזמן דרוש בשביל אכילת כזית. ואם אדם אכל כזית ביותר מהשיעור הזה, נמצא כמו שאכל חצי כזית היום וחצי כזית מחר, שזה לא מצטרף. זה קבלה הלכה משה מסיני, כל שיעורי אכילה בכדי אכילת פרס. מה זה פרס? חצי, פרס זה חצי, פרוס, כמו פרוסה. כיכר לחם היו אז היו עושים אותו, משקלו היה שישה ביצים. שישה ביצים, חציו שלושה ביצים. כל ביצה היא 18 דרהם. ביצה 18 דרהם. תקפור אותה פי 3.2, בערך 58 גרם, כי זה בלי הקליפה. אז בלי הקליפה 58-57 גרם, זה שיעור של ביצה. אדם שאוכל שלוש ביצים פת, שיעור, משקל כזה, 57, אז כמה זה יצא? יצא 180-170 גרם, 170 גרם פת. שאדם אוכל, אדם בינוני, וזה פת טעים, שהוא מסורת, חטים, לא נעשה מסעורים, שקשה מאוד לבלוע את זה. וגם כן שאוכל את זה עם לפתן טעים, יש בו לפתן, תשימו קצת אמבה, תשימו איזה דבר, זה תקף נבנע, תקף אני הולך, אחת, שתיים, זה לא קייך הרבה זמן. כמה זה שיעורו? כתבו הפוסקים, רוב הפוסקים האחרונים, שזה 7.5 דקות, שמינית שעה. השעה היא 60 דקות, שמינית שלה, כמה זה? 7.5 דקות. וכן, 7.5 דקות, זהו השיעור של אכילת מצה, שאדם לא יעריך באכילתו יותר מאשר 7.5 דקות. אם יכול למעט עוד יותר, יותר מהר, עוד יותר טוב. כי בספר כף החיים אומר 4 דקות. אבל זה לא מסתבר, רוב האחרונים לא אומרים ככה. רוב האחרונים אומרים 7.5 דקות. כך כותב רבי אליהו מני, כך כותב בספר ארוך לנר, כך כותב בשלוש התשובות יד דוד וירצבורג, ועוד כמה כאלה וכאלה, שאומרים שזה 7.5 דקות. לפי כך כך באמת למעשה, צריך לנהוג 7.5 דקות, תוך 7.5 דקות. לכן אם הוא זקן מסכן, ולועס את זה לאט לאט, לאט לאט, אם אכל את זה תוך 7.5 דקות, יצא לחובתו, ואם לא, לא יצא. אז יכול להרטיב את המצע, אם קשה לו, אין לו שיניים, אז ירטיב אותה, שירקח אותה מעט, יוכל לבלוע אותה, יוכל לאכול אותה, ולרעות אותה ולבלע אותה, תוך 7.5 דקות. אז זה לא יאריך יותר מ-7.5 דקות. אבל ישנה בעיה, תרומת הדשן כתב בשם המרדכי, שצריך להשים את כל הכזית בתוך הפה שלו, ולעוס אותו ולבלוע אותו כאחת. יתחול אותו בשיניו טוב, ואחר כך יבלע אותו כולו כאחת, לאחר שלעס אותו יפה. וכן הוא סובר צריך להיות האכילה בבת אחת. הוא מוכיח בדברי ראשי במסכת חולין דף קוף ג', אבל הוכחתו היא לא הוכחה, עכשיו לא זמן להאריך בהוכחות בפגישות ותירוצים, הוכחתו אינה הוכחה, אף על פי שמרן בבית יוסף העתיק אותו, אבל בשולחן ערוך השמיט אותו, לא כתב את זה. באו אחרונים, מגן אברהם, וכתב את זה להלכה, שצריך לשים את כל הכזית כולו בתוך הפה שלו, כל הכזית. דהיינו 30 גרם וירעוס אותו ואחר כך יבלע את הכל ביחד. זה דעתו שמגן אברהם. אבל אין האמת כן, ההכרח זה לא ככה. מה שכתוב שם בראשי זה מדבר לפני הלכה למשה מסיני שעמלה בתוך כדי אכילת פרס. לאחר שנקבע הלכה למשה מסיני ועמלה תוך כדי אכילת פרס זה מסתרף. אז לכן מותר לך תחלה לאכול כאוות נפשו, יאכל את זה לאט לאט, והם ישרץ אחריו, ולא צריך לשים את זה לשנות, להיות משנים מן הבריות, לשים את כל הכזית כולו בתוך הפה שלו. אלא יאכל את זה כדרכו, כמו שהוא רוצה לאכול. כבר חלקו על דברי המגן אברהם, העלייה רבה שמה, וכך כתב גם כמהריל, מהריל חורק בפירוש על דברי תרומת הדשן, אומר אוכל אותו כדרך אכילתו, כמו שדרך בן אדם לאכול. לכן לא צריך לשים את כל הכזית כולו בתוך הפה שלו. וכן גם כן כותב שם חוץ מעליה רבה, מעריך בזה הגאון בעל זרע האמת, זה בישמעאל הכהן, שהיה גאון עצום בזמנו של הרב חידה. והוא גם כן דוחה בשתי ידיים סברסות של המגן אברהם, אומר לא ציוותה אותנו התורה לשנות דרך מאכל. אז כדרך אכילה, תאכלו מצות כתוב, תאכלו כמו דרך בן אדם שאוכלים, אז לכן לא צריך לשים כל הכזה כולו בפה ובעם אחת. זה מסקנתו של הגאון בעזרה האמת, וכך כותב הגאון בעל ארוך השולחן, כך כותב גם כן הגאון בפלסק, רבי אריה ליב בפלסק, בספר מגן האלף. וכן, זה דעת רוב האחרונים שדחו בשתי ידיים סברתו של מגן אברהם, וכך עיקר הלכה ולמעשה, לא לשנות מהעניינים. שמענו לא פעם קרה סכנה מהדברים האלה. מפני שיש אומרים ששני הכזיתים הראשונים שברכים עליהם המוציא ועל אכילת מצה אמרנו בתחילה אוכלים שני כזיתים. אז יש אומרים, גם שני הכזיתים עושים אותם כולם בפעם אחת בתוך הפה שלו. וכשזה לא מצה כמו פיתה שדנו, יש מצה שהיא שטוחה, שהיא דקה. לקחת אותה, לשים אותה בתוך הפה שלו, מסכן זה הבן אדם הזה, שעשה מעשה כזה. ושמענו שבאמת קרה סכנה, בבני ברק קרה סכנה לאדם אחד, ששם את הפה שלו ונחנק ומת. כן, למה לעשות דברים כאלה שהתורה ציוותה אותנו חס ושלום להיות משונים מן הבריות? דרכיה דרכי נועם וכל נציבותיה שלום. לכן הסברה הזאת היא סברה לא נכונה, וצריכים לדחות אותה בשתי ידיים, אף על פי שבן ישחי כתב אותה, כהלכה למשום סיני, לא כתב עליה שום עוררין. כתב שצריכים לבלוע את שני הכזיתים, ישים אותם כולם בפה שלו, יבלע אותם בבת אחת. הלכה לא כך, כבר אמרתי בשם כמה פוסקים שכולם דחו את הסברה הזאת. מה שכתב מגן אברהם בשם בית יוסף, שכך כתב בית יוסף בשם התוספות, לא יער ולא דובים, אין שם בתוספות, אין שום דבר שם. אין לזה שום שורש וענף. מחרם כבודו מגיד אברהם טעה בזה, הוא ראה שכתוב בהרי מה כתוב וכן כתוב וכן כתב בתוסף בשם התוספות, אבל זה חוזר על הרשע שם מדבר לגבי שיעור של כזית כמה זה. אז מרם בתוסף בסימן תפיביו כתב בשם התוספות ששיעורו חצי כביתה, שיעור כזית חצי כביתה. הרי אמרתי שבאמת הכזית הוא 29 גרם והכביתה הוא 57-58 גרם, אז זה בערך חצי. והפוקם מדעת הרמב״ם, הרמב״ם סובר שזה שליש, שליש קבצה. אז בית יוסף כתב בשם התוספות שזה חצי קבצה. אז כתב ככה, הרמב״ם בדרכי משה כותב, כתב בית יוסף בשם התוספות שהכזית הוא חצי קבצה, וכי כתב תרומת הדשן וכו' וכו'. אז הוא חשב שחוזר על הכל, אחר כך המשיך בשם תרומת הדשן לאכול את הכזית כולו בבת אחת. המגיד אברהם חשב שבית יוסף בשם התוספות כתב גם כדי לאכול את כזית בבת אחת, ולהי בית יוסף בשם התוספות חוזר רק על השיעור שזה חצי ביצה. המגיד אברהם לא עמד על אמיתותם של דברים, ולכן מרן בית יוסף לא סובר את זה בכלל. ואז רבה, מה שלא כתב זה בשולחן ערוך, מה שהוא לא סובר כן. כבר אמרתי בשם להקת האחרונים, העלייה רבה מעיד גם כן שכך שלא ככה לך, וגם בשולחן גבוה רבי יוסף מורכו גם כי כתב שלא ככה לך. וכלכן למעשה צריך לאכול את זה כמעה כמעה כמו שדרך בני אדם לאכול, ולא חייב לשים את הכל בתוך הפה שלו. כל שכן בקורך, בקורך יש שני כזיתים, גם כזית של המצה וגם כזית של המרור, ישים אותו כולו בתוך הפה שלו, איך אפשר לעשות דבר כזה? צריך להיות משונה מדבריות, לשים את הכל פחה בתוך הפה ולעוש לעוש בתוך הפה. מזכיר לבן אדם הזה שעשית דבר כזה. תורה לא צביעו אותנו על לשנות מהבריות, דרכי הדרך הנועם וכל התיבותיה שלנו. אלא ילפף את זה יחד עם החסה, ויוכל כמעה כמעה לאט 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 עד שיסיים את זה. בשני כזיתים, יוכל אותם שיעור שקבעו חכמים. 7.5 דקות זה די יותר, אפשר לאכול את זה בתוך 7.5 דקות. תסתכל בשעון, תראה, 7.5 דקות זה רחיב השם לנו ופרינו בארץ. כמו שאמרתי, כף החיים שאמר שזה 4 דקות, לסברה הזאת אף אחד לא אמר אותה, רק הוא אמר אותה. הוא אומר שבחנו ובדקנו, אפילו שכל הפוסקים כתבו 7.5 דקות, הוא לא ראה את הפוסקים האלה. אז הוא רוצה לדעת כמה זה כדי אכילת פרס, אז הביא איזה אדם אחד, ואכל כשעור שלוש ביצים, נענו 170 גרם לחם, לחם עם לפתן, ואכל את זה, אומר, לקח לו רק 4 דקות. אולי זה היה בלען אחד, גרגרן אחד, מה אנחנו צריכים ללכת אחרי בני אדם גרגרנים? בפוסקים קצים 7.5 דקות, די לנו לעשות את הדבר הזה. חתם סופר אומר לא, 13 דקות. חתם סופר עוד מחמיר, עושה אדרבה, מרחיב, מקל עוד יותר. בתורת חסד בלובי גם כן אומר כל דבר כדרך אכילתו, אין לזה שיעור של דקות. אבל רוב האחרונים הסכימו על 7.5 דקות. והם עוד לא להוסיף עליה, לא צריך להחמיר יותר מזה. כן, זה שאמרנו בעניין הכזית. לכן, כשמהיות שהגמרא אומרת, מסכת ברכות למתת, הכל מודים בפסח שצריך להיות פירוסה. מה זה פירוסה? שכתוב שם לחם עוני. מה עני דרכו בפירוסה? אף כאן דרכו בפירוסה. לכן בוצעים את הפת, את המצה האמצעית, אז יש 3 מצות לפניו, המצה העליונה משאיר אותה, המצה האמצעית בוצע אותה לשניים. נשארת פירוסה. אני מסכן, מה הוא עושה, איך היה, כשהוא הולך למחזה על הפתחים, כל אחד נותן לו פרוסה אחת. מי נותן לו ככר שלם? אף אחד נותן לו ככר שלם. וקודם העניים, באמת היו עניים, לא נותנים להם כספים. דרך כלל נותנים להם ממש לחם. אז מסכן, מחזה על הפתחים, כדי שיהיה לו לחם לאכול, אז כל אחד נותן לו פרוסה אחת. פרוסה, פרוסה, אחר כך ויצברו אותם חומרים, אחר כך ואוכל אותם מסכן. אז זה, מה עני דרכו בפרוסה? אז לחם עוני, כמו שכתוב לחם עוני, הכוונה דרכו בפרוסה. אז זה יש מחלוקת בפירוש הגמרא. מה הכוונה דרכו בפרוסה? הכוונה שחובה היא בליל פסח, שתהיה פת פרוסה, דהיינו לא תהיה שלמה, אף פי שתמיד בכל יום טוב, בכל שבת, צריך להיות לחם משנה, שהוא שלם, לפצוע על לחם שלם. זה דרך יום טוב, זה שמחה. אלא פה צריך לעשות דווקא שתהיה פירוסה, או לומר לא, הכוונה, אפילו אם הייתה פירוסה מותר, התורה לא הקפידה ביום טוב של פסח כמו שאר ימים. כי נחלקו בפירוש העניין, מה פירוש שצריך להיות פירוסה? אם הכוונה חובה שתהיה פירושה, או הכוונה אם פירושה גם כן אין דבר. ורעונה אם זה שלם גם כן זה בסדר. כבר שנחלקו בזה, מה אנחנו עושים? מוצאים את המצא האמצעית לא באותה השעה שאנחנו באים לאכול אותה, אלא לפני ההגדה עוד, עוד לפני שנתחיל את ההגדה, כבר מוצאים את הפת האמצעית. אז כבר כשבאנו לאכול, כבר היא פירושה. לכן יחד, מתי עושים אותו יחד? לפני ההגדה. קדש ורחץ, כרפס יחד. אחרי שאוכלים את הכרפס ומלכים אדמה, מקבלים לפתור את המרור, מיד מוצאים את הפת. אז כשבאנו אחר כך אחרי אמירת ההגדה, כבר הפת היא פירושה. אז בזה גם כן קיימנו את הדבר הזה, מה אני דקו בפירושה, אבל כן יש לנו פת פירושה. אבל כדי לקיים גם לחם משנה, הסברה האחרת צריך להיות לחם משנה, לכן לוקחים שלושה לחמים, שלוש כיכרות. הכיכר העליון והכיכר התחתון הם שלמים, הם שלמים, ובאמצע זוהי הפירושה שהיא נחבאת ביניהם. אז הכל פנים, מה שרואים בחוץ, שתי כיכרות שלמות. אז כיוון ששתיהם שלמות, הנה עשינו לחם משנה, קיימנו לחם משנה, בין ביום טוב, בין בשבת, צריך להיות לחם משנה. כי המן היה יורד ביום שישי כפול, וגם בערב יום טוב יורד כפול. כי לכן אנחנו לוקחים את ה... עושים שלוש כיכרות, כדי שתהיה למעלה ולמטה שלמות כדי לקיים לחם משנה, וכדי לקיים סברת מי שאומר שצריך להיות פירושה, לכן יש לנו גם כן את הפירושה באמצע. כן, תופס בידו בעל הבית את שלושת המצות האלה, שהם שניים שלמים ואחד שהוא פרוס, וברך עליהם המוציא לחם מן הארץ. המוציא לחם מן הארץ זה לחם משנה. גם אני מברך המוציא לחם מן הארץ, משמיט מידו את הכיכר השלישית, נשאר בידו רק הכיכר העליון והפירושה. ואז מברך שקדושה מסתובן על אכילת מצה, ופורס ומחליק לכל המסובים, לכל אחד ואחד שתי כזיתים. אם הוא קודם כל יטעם טיפה אחת, הוא לא יכול גם לחלק וגם להסב. אם יסב, איך יוכל לחלק את זה לאנשים? אז לכן, בעקר חור, כדי שלא גם כן הפסק, טועם חתיכה טיפה קטנטנה, שם אותה בפה שלו, הוא מחלק לכל אחד ואחד שני כזיתים, ואחר כך עוזר ומסב ואוכל את שני הכזיתים שיש בידו. כדי ירמוז לכולם גם כן, שלא ישכחו שצריך לאכול את המצה בסיבה. אם אחר בלא סיבה כתוב, והרמב״ם שולחן ערוך שלא יצא, אפילו בדיעבד לא יצא. אם כן לכן צריך ללמוד זה, הם שלא ישכחו, שיאכלו אותה בהסיבה. ישענו כל אחד ואחד ישען על סימולו, עשה סימולו, ויאכלו את השני הכזיתים האלה. מי שלא יכול לאכול שני כזיתים, כגון זקן או חולה וכן יוצא בו, מותר בכזית אחד גם כן יוצא לחובתו. לכתחילה מחלקים בכל אחד שני כזיתים. אחד בשביל המוציא, כזית של המוציא, ואחד כזית בשביל המצא. אבל מי שלא יכול, מספיק לו בכזית אחד, גם כן יוצא לחובתו. זה שאמרנו, שיחלק לכל אחד ויהיה לו כמובן רזרבה, אם אנחנו רואים שלוש כיכרות. והכיכרות בעצמם, כל כיכר, אפילו כיכר שהוא גדול, נגיד מקסימום יש לו שלוש ארבע כזיתים. אז איך יכול לתת לכל בני הבית? אז לכן צריך לתת לו רזרבה בצד אחד, כמה כיכרות של מצות, כדי שיוכל לתת לכל אחד ואחד שני כזיתים. וככה כל אחד ייקח שני כזיתים וקיימו את המצווה הזאת של אכילת מצה. והכוונה של ברכת אכילת מצה צריך להיות גם כן על הכורך שעתיד אחר כך לאכול. כי הרי יש מחלוקת הלל, הזקן וחכמים. איך צריכים לאכול את הכזיתים האלה? בזמנו של הלל הזקן היה עדיין בית המקדש קיים. אז אוכלים שלושה כזיתים. גם מצה, גם מרור וגם הפסח. כזית של פסח, ביחד הוא אומר, ואכלו את הבשר בלילה הזה, תלי אש ומצות על מרורים יאכלו. אז יש תלי אש ומצות על מרורים. אם כשצריך שלושה כזיתים, היה לוקח שלושת הכזיתים כולם, היה עוטף אותם כולם במרור, כורך אותם בחסה, ואוכל אותם. איך היה אוכל אותם? אוכל אותם ליד כמעט, כמו שאנחנו אמרנו. כי אם תאמר שישים את הכל בפה שלו בפעם אחת, אז איך היה עושה ליל הזקן? ישים שלושה כזיתים מתוך הפה שלו? הגמרא אומרת, אין באיזה בית המלאה מחזיק יותר משני כזיתים. איך אפשר שישים שלושה כזיתים מתוך הפה שלו? אלא ודאי, כוונה כמו שאמרנו, שאוכל את זה כמה כמה. אבל המחלוקת שלהם בין חכמים ובין הלל. הלל מודה שבדיעבד, אם אחד אכל מצה לבד, במרור לבד, בפסח לבד, יצא ידי חובתו. הוא מודה לזה. אבל זה בדיעבד. כמו שתורה אמרה, צבעי אש ומנשות המעורים יאכלוהו. הוא שובר על בסמוך, צריך לקרות הכל בבת אחת, לכן בחתחלמיה צריך שיאכל אותם כולם ביחד. כל נגיסה ונגיסה שהוא נוגס בפה שלו תהיה כלולה משלושת הדברים האלה, גם מהמצה וגם מהחסה וגם מהפסח. זה סובר הלל. החכמים אמרו לו, אם היה כתוב צבעי אש ומנשות המעורים יאכלוהו, אז כדבריך, יאכלוהו, שלושתם. כתוב יאכלוהו, את מי הוא? והפסח מדבר. את הפסח נאכל לבדו, המצה לבד והמרור לבד, כל אחד לבד. כל אחד כזית, כל אחד אחד לבדו. לא צריך לאכול אותם כולם ביחד, מעורבבים כולם ביחד. זה דעת חכמים. ובכן, בזמן שהיה בית המקדש קיים, לא הייתה בעיה. מי שרוצה לעשות כמו דעת הלל, זה יכול שנושתם ביחד. גם כחכמים היו מסכימים איתו, מה אכפת לנו? הוא רוצה, רק הם אומרים שלא חובה, אבל אם רוצה אחד יכול, כל שלושת הכזיתים האלה ביחד, לאט 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 לאט, כל נגיסה תהיה כלולה מהמצה והמרור והפסח, החכמים לא היו מקפידים על זה. אבל אחרי חורבן בית המקדש, פסח אין. מה נשאר? נשאר לנו מצה ומרור. המרור, החסה הזאת, היא רק מדרבנן, היא לא מהתורה. למה? לפני שהתורה עשתה את המרור תפל לפסח. על מרורים יאכלוהו. את מי יאכלוהו? את הפסח. כן, הקורבן צריך לאכול אותו על מרורים. נמצא כשאין, ואין לנו פסוק מיוחד כמו ששנו במסע, ב-14 חודש בערב תאכלו מצות. אין עוד פסוק שיגיד, ב-14 חודש בערב תאכלו מרור. אין שם דבר כזה. לכן המרור באמת תעולם הוא תפל לפסח. אין מצווה לאכול מרור אחרי שחרבת המקדש. כשאין קורבן פסח, אין מצווה בכלל לאכול מרור. באו חכמים ואמרו, אמת הדבר, אין מצווה מהתורה. ואם אנחנו קוראים על זה מצווה מדרבנן, זכר למקדש. כדי לעשות זכר, איך הם אוכלים במקדש גם כן חסה, גם אנחנו נאכל חסה. אז תילו חובה מצווה מדרבנן לאכול מרור. לכן אנחנו מברכים, שקדושה לו מצוותה וצוונו על אכילת מרור. עכשיו, הדין הוא ככה. כשיש, לו היו האחירות, שתי האחירות מדאורייתא, אין הפסד שעדיין יקרוך את שניהם ביחד ויאכל אותם ביחד. אבל מכיוון שזה לא דאורייתא, רק מדרבנן, אסור לערב עם מצה שהיא דאורייתא דבר שהוא נחות ממנה. דהיינו מרור. אין צורך לומר אם אחד לוקח דבר רשות ומערב את זה עם המצה שזה מבטל את טעמה של המצה. נגיד למשל, לוקח בתוך המצה, שם מעט איזה לפתן של דגים או הרינג, או ישים בתוכו נגיד מעט קרפס כדי שיהיה טעים מעט, ויוכל את זה ביחד. זה אסור גמור, למה הוא מבטל את טעמו של המצה. אתה רשות ומבטל למצווה, ככה דין הוא. אסור לשים דבר שהוא רשות שאין חובה לאכול אותו, אין דבר שהוא חובה לאכול אותו. אבל כיוון שהמרור גם כן הוא רק מדרבנן, לא מדאורייתא, לגבי דאורייתא נקשמו רשות. אתה מרור דרבנן ומבטל למצה דאורייתא. לכן אסור לקרוך אותם תקף מיד ביחד. אפילו שבזמן בית המקדש הם היו עושים ככה, החכמים היו מסכימים שיוצא את חובתו, מפני שאז שניהם מהתורה. גם המצה דאורייתא, גם הפסח דאורייתא, גם המרור דאורייתא, ומין במינו אינו חוצץ, כמו שהכל מן התורה, אין בזה שום חציצה. לכל אחד יכול את שלושתיו, ולצאת מזה את החובתו. אפילו כשהם כרוכים כולם כאחד. אבל דע כך שעכשיו, בזמן שאין לנו בית המקדש, המרור הוא רק מדרבנן. המצה היא מדאורייתא, אז זה כמו רשות ומצווה ביחד. אתה בולל את הרשות עם המצווה, אז אתה רשות ומבטל למצווה. לכן אסור לקרוך אותם תקף מיד ביחד. צריך לאכול את המצה לבד. אחר כך תאכל את המרור לבד, ואחר כך תעשה זכר למקדש, שכמו שעושה הלל הזקן, שאתה מערב שניהם ביחד, כורך אותם ביחד, ואוכל אותם. זה הטעם שאנחנו עושים כל האכילות האלה. אכילה אחת של מצה כדי לצאת לחובה של מצה שהיא דאורייתא, אכילה אחת של מרור כדי לצאת לחובה של מרור דרבנן, ואחר כך אתה עושה זכר למקדש כדי לזקן, ואתה כורך שניהם ביחד ואוכל אותם, כמו שאמרתי, נוגס לאט לאט עד שמחסל אותם. אילו היה הלכה פסוקה כמו כדי לזקן, הגמרא אמרה, השתדלה את מה נלחתה, לא כמור ולא כמור. לא נאמר הלכה כחכמים או הלכה כמור לזקן. לכן הגמרא אומרת, יאכל מצה לבדה, אחר כך אוכל מרור לבדו, ואחר כך אוכל שניהם כאחד. זה כתוב בגמרא. באים התוספות ומסבירים לנו, למה השתדלה את מר החלטה לה כמור ולה כמור? ואם היה הלכה כמו הלל, מה היינו מרוויחים? הרי אסור לערב מצב ומרוב ביחד. גם הלל הזקן, אם היה בדורנו, היה אומר נכון. מה שאמרתי שיקרוק אותם ביחד, לפני שאז היה הכל דאורייתא. ודאורייתא ודאורייתא, מין בבינו אינו חוצץ. אז אפשר לקרוק אותם ביחד. אבל אם היה הלל הזקן בדורנו זה, היה אומר, אני מסכים שיכלו את המצב לבד והמרוב לבד. איך אפשר שערי מרור עם, עם המצב? זה אחר כך זה מבטל. אתם השבות מבטל למצווה. גם הוא יודע לדברים. וכמו אנחנו אומרים, בפני שלא עצמה ללחיתה כהלל, בשביל זה אנחנו עושים ככה. ואם היה הלכה כמו הלל, גם כן היה עושה ככה כמונו. לא הייתה לו בדברה. אלא מביאים, מפרשים את סקות ככה. הועיל במצווה מדרבנן לעשות זכר למקדש. מצווה מדרבנן לעשות זכר למקדש. עכשיו, כשהיה, מה היה עושה עם הלל הזקן? לו היה בדור שלנו, מה היה עושה הלל הזקן? היה מברך על אכילת מצה, ואוכל כזית מצה לבד. אחר כך לוקח את המרור, וכורך אותו יחד עם המצה, ואוכל אותו. למה? הוא מברך על אכילת מרור. מרור זה מדרבנן. ומצווה זכר למקדש גם כן מדרבנן. יש מצווה לעשות זכר למקדש. אז מה זה? זה לא חוצץ. זה דרבנן וזה דרבנן. אז היה עושה ביחד. למה יעשה מרור לבדו, ועוד פעם יחסה מצא ומרור ביחד? היה כורך מצא ומרור ביחד, ואוכל אותם. קודם אוכל כזית מצא שידעו ראיתה, אין מה לעשות. אז אוכל את המצא לא ראיתה. אחר כך נשאר לו לעשות מרור זה רבנן, וגם זכר למקדש לקרוך ביחד, לעשות זכר למקדש גם כן זה רבנן. אז עושה את שניהם ביחד, ואוכל אותם. אבל כיוון שלא נאמר לך כהלל, לדעת חכמים לא, כל אחד משאר יכול יותר לבד. אז אם ילפף אותם ביחד, אחרי שאוכל כזית מצה, יקרוך ביחד חסה עם המצה, המצה היא רשות, כבר יצא עם החובתו של המצה. וכשלפף אותה עם המרור, המרור זה משעד הרמנן, אתה רשות ובטל למצווה. אז אי אפשר לעשות כמו שרוצה להלל לעשות. לכן חייב לעשות מרור לבדו. קודם מצה לבדה, אחר כך מרור לבדו, לבדנה לבדנה. ואחר כך ייקח את המצב והמרור ביחד יקרף אותם כדי לעשות זכר למקדש, והחכמים לא מתנגדים לזה. הבנתם איך הסדר הזה שאנחנו עושים? מצה לבד, מרור לבד, אחר כך שניהם כאחד. לכן הברכה שאנחנו מברכים על אכילת מצה וגם ברכה שעל אכילת מרור היא פותרת גם את הכורך שאוכלים מחר מכן. לכן לא יהיה שיח, לא ידבר שום דבר עד שיגמור לאכול את הכורך. את המרור מטבלים אותו בחרוסת, וכן את המצה והמרור שאוכלים אחר כך, כורך, ונעיר קצת את החרוסת, שלא יהיה כולו חרוסת, אחר כך יבטל את הטעם של החרוסת, יש אומרים שזה מצווה, אף על פי כן, כיוון שזה יבטל טעם של המרירות, אז זה לא טוב, אלא ישיר אותי, ינער אותו מעט, אחר כך יאכל אותו. אם אחרי זה יוצא אוהב חרוסת, זה טעים, רוצה לאכול, אחר כך אחרי שגמר יאכול את הכורך, יבלע חרוסת כמה שהוא רוצה. וכאן תבינו שיש אנשים ששמענו עליהם שבשעת הכורך, חוץ מהמצה והחסה, שמים מעט כרפס, שמים מעט כמה דברים, זה עושים אסור, שהרי זה רשות, הכרפס זה רשות. והמצב המרור הכורך הם מצווה, אתם רשות ובטל למצווה, אסור להערב בהם דברים אחרים. צריך שיהיו מיוחדים רק המצב והחסה. אחר כך אחרי שקיים את המצוות האלה, יוצא לאכול כרפס, יוצא לאכול מה שרוצה לאכול שיוכל. אבל אסור לערב עם המצב והמרור כאחד, לערב עם תם שום דבר. נמצאו למדים, אכילת מצב בלילה הראשון של פסח, שהיא מצוות חסים מן התורה, לא יתערב בה שום דבר אחר, שום לפתן אחר. אסור לערב בדגים, אסור לערב בבשר, אסור לערב שום דבר. ואנחנו אומרים, אפילו מרור אסור לערב בה. מפני שאחר כך אתם רשות ומבטל למצווה, שהיא מצווה דאורייתא, מרור זה רק מדרבנן. אז כל שכן, דבר שהוא רשות לחולין לגמרי, לפתן לגמרי, זה חולין. לכן יאכל את המצה לבדה, אחר כך יאכל את המרור לבדו. ואחרי זה יקרוך שניהם ביחד המצה והמרור, ואחרי זה מה שרוצה לאכול, יאכל כאוות נפשו. המשנה אומרת, פרק מקום שנהגו בפסחים נ"ג, מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלים. מקום שנהגו שלא לאכול צלי לא אוכלים. כן, הצלי, אז היו עושים את הבשר, פסח היה צלי. כמו שכתוב, לא תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים כי ימצא אש. מה זה נע? נע מבושל ולא מבושל, חצי, חצי בשול, זה נע. בשל מבושל במים, בשול במים. הוא הדין גם כן בשל, גם כן בשאר משקים, לא דווקא במים. לכן כתוב בשל מבושל, לרבות גם כן היה בשאר משקים. כי אם צלי אש, כן? צריך גזרת התורה שהפסח יהיה רק צלי אש. יכול להיות שאותו אפילו על גחלים, יכול להיות שאותו בתוך התנור, בסביבותיו אש, והוא צלי אותו. כן, יש הלכות בעניין הצליה של הפסח. כמו שכתוב ראשו, הקרעיו, הקרבו. אז עכשיו, כיוון שזה עניין של קודשים, זה קודש, אסור לאכול פסח בלי להקריב אותו קודש לקודש ברוך הוא. מביאים אותו לבית המקדש, מקדישים אותו שם, אומר שיהיה כל זה קורבן פסח, ואחר כך אוכל אותו בתור קורבן פסח. אז מקיים מצוות עשה מן התורה, לכן אסור לאכול אותו רק אדם שהוא טהור, אדם שהוא טמא אסור לאכול אותו. אישה מסכנה שחלה וסת שלה בזמן פסח ראשון, לא יכולה לאכול את זה. ואם חלה גם בפסח שני, אז לא תאכל פסח, מסכנה אותה שלה לא תאכל פסח. זה לא תלוי בה, כשהיא טמאה אסור לאכול. צריך לאכול אותו רק טהור. רק טהור יכול לאכול קורבן פסח. עכשיו, אחרי חורבן בית המקדש, אם אחד ילך ויעשה דבר כזה, הוא אומר, אני רוצה לעשות זכר למקדש. אתה לא אומר זכר למקדש, אוכל מרור, אוכל מסה ומרור ביחד, אתה רוצה לעשות זכר למקדש. הוא עושה גדי מקולס, ראשו עקרעיו עקבו, עושה אותו כבב, עושה אותו צרי, ובא ולמסה אומר, יאללה רבותיי, זכר למקדש. זה רשע זה נקדימו, אוכל קדשים בחוץ. זה לא זכר למקדש, אסור לעשות דבר כזה. כשעושה גדים מכולה שלושה הקרעה וקרבו, אתה מדמי עצמך אתה מסב בבית המקדש, כאילו אתה אוכל קדשים בחוץ. מי שאוכל קדשים בחוץ חייב קראת בר מנן. מי ששוחט את זה בהמה ואומר, זה קורבן פסח. בשעה שחטתו, אומר זה קורבן פסח. הבהמה הזאת צריך לקבור אותה, אסורה בהנאה. שקרא עליה השם קורבן פסח, ושחט אותה, היא אסורה בהנאה, היא קדשים. והשוחט גם כן חייב קראת. ומי שאוכל כזית מזה חייב קראת, אוכל קדשים בחוץ. בגלל שאין בית המקדש קיים, טוב, עושים את זה, את הכפי ההלכה, אבל אין בית המקדש קיים, אתה עכשיו עושה קדשים בחוץ. כמו שכתוב, ואת פתח אוהל מועד לא הביאו להביא קורבן להשם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, ונחלטה הנפש ההיא מעמה. כי גם כאותו דבר, בעניין הזה, אסור לשחוט את הקורבן הזה, ולכן אסור לקרוא עליו שם קורבן. לפי כך, רבותינו עשו סייג לדבר, ואמרו, אפילו האדם שהולך לחנות של אטליז, של בשר. לא יאמר, רוצה לי בשר בשביל פסח. חשבו שהוא קורא עליו קורבן פסח כאילו. יאמר, רוצה לי בשר ליום טוב, לחג. אני רוצה בשר בשביל החג, בשביל יום טוב, זה יאמר. אסור לומר לו בשר לפסח. והוא בדיעבד, חס ושלום, יש אומרים שזה אסור אפילו בדיעבד. אבל האמת היא שהוא לא מתכוון בשביל קורבן פסח. בשביל פסח כוונה בשביל חג של הפסח. בדיעבד לא אוסרים אותו. יש בזה מחלוקת עצומה, יש עושים אותו אפילו בדיעבד. אבל אנחנו ברוך השם בצלל, לא מחמירים הרבה, עשו כלות. אבל צריך לזהר, לכתחילה, זה גמרא אומרת. ולא רק בשר של בהמה או של כבש אסור, אפילו בשר עגל או בשר עוף. עוף עושים אותו בשביל פסח, מי עושה עוף בשביל פסח? אפילו אחי, אסור. גזרה, שום שמי יתחי ועשה את זה בבשר אחר. לכן אסור לומר בשר זה, אלא ליום טוב, לחג, תן לי בשר לחג. עכשיו, אדם כמו שאמרנו, שעושה גדי מקולס בליל פסח, אפילו אומר בפירוש, לא בשביל קורבן פסח, רק זכר לקורבן פסח חייב לדוי. כתוב בגמרא שמה, במסכת פסחים לומגימן, תודוס איש רומי, היה מרומי, איש רומי, הוא היה תמיד חכם, הוא היה בעל צדקות, בעל גמלות חסדים. היה מתאים מילד בכיס תמידי חכמים, היה עוזר הרבה תמידי חכמים, והיה איש חשוב, אישות חשובה מאוד. אבל הוא תמיד חכם, רב של המקום, ברומי, אז הוא הנהיג אותם לאכול גדיים מקולסים ברילת פסחים, זכר למקדש. היו עושים ראשו עקרה ולוקחים גדי קטן, כל אחד, וצולה אותו ועושה אותו כמו זכר לפסח. שלח לשמוע משטח, המלוא שהיית תודוס איש רומי, שאתה צדיק, שאתה תמיד חכם, הייתי עושה אותך בנדוי. אבל כיוון שאתה תמיד חכם וירא שמיים ובעל צדקות, אני נושא לך פנים, תפסיק לעשות דבר כזה. זה הפסיק, שמענו כל חכמים והפסיק. למה? כדי שלא ייראה כאוכל קדשים בחוץ. זהו הדין. לכן, בכוח זה עוד הוסיפו רבותינו סייג לסייג, ואמרו שלא לאכול פסחים, צלי ברידי פסחים. זה תלוי במנהג. אבל פה המנהג, כמו אותו המנהג, שלא אוכלים צלי ברידי פסחים. למה אומרים ברידי פסחים? זה פסח ראשון וליל פסח שני. יש נוהגים חומרה גם בליל פסח שני. טוב, על כל פנים, לאכול צלי בליל פסח, זה ליל שמורים, אז כאילו הוא חס ושלום, הוא מחכה את עניין של הפסח, וכאילו הוא מקריב קדשים בחוץ. לכן לא אוכלים צלי בכלל. אם עושים את הזרוע שמביאים על השולחן, אנו עושים שני תבשילים, אחד זכר לקום הפסח, אחד זכר לקום החגיגה. ורבים נוהגים, עד עכשיו, לוקחים זרוע, פני שכתוב זרוע נטויה, רב את הדבר הזה, לוקחים זרוע וביצה. את הזרוע, שמים אותו צריע אגב בגחלים, צולים אותו, ואוכלים אותו. אבל מתי אוכלים אותו? לא בלילה. כי בליל פסח דומה כאילו הוא עושה את כל מה פסח. לכן משאירים אותו ליום. בבוקר אוכלים אותו. מחמים אותו עוד מעט, שמים אותו, מחמים אותו קצת ואוכלים אותו. אם כן, אם זה צדי, אז צריך לא לאכול אותו בלילה, לאכול אותו ביום. שכח ולא צלע את הזרוע הזה בעוד יום, מותר לעשות אותו בליל פסח. אף פי שהוא לא אוכל אותו בלילה, כיוון שהוא מכין אותו לקראת הבוקר, וערב ובוקר יום אחד. אסור לצלות מיום טוב לחול, אבל הוא עושה את זה בשביל צריך הפסח עצמו. ויום אחד, כולו יום אחד. אם אוכל אותו למחר בבוקר, אז מותר לצלות אותו בלילה, על מנה שאוכל אותו מחר בבוקר. אבל אם לא אוכל אותו, יש אנשים נוהגים לא אוכלים בכלל צלי. לא בלילה ולא ביום. אז אסור לו לצלות אותו בלילה, למשל שאתה צולה אותו בשביל חול המועד. אסור לצלות מיום טוב לחול, זה אסור. לכן, כמו שאמרנו, אם שכח לצלות אותו בעוד יום, יצלה אותו בכוונה שאוכל אותו מחר הבוקר. ומחר הבוקר יביא אותו לפניו ואוכל אותו. וזהו הדין של צלי של ילדי פסחים. ואין הפרש בין צלי שאחר כך בשל אותו, היה צלי ואחר כך מבושל, או מבושל ואחר כך צלי, גם כן אסור. שגם בפסח, כלומר פסח כך היה. גרבותינו אמרו, בין צלי ואחר כך מבושל, בין מבושל ואחר כך צלי, אסור. זה נקרא שמואל שעליו תלת צלי. אז עקוב פנים, זה גם כן פה, אסור לעשות כלל, שלא לדמות בעצמנו, שאנחנו מחכים חס ושלום, מה שהיו עושים בזמן בית המקדש. שנראה כאילו אוכל קדשים בחוץ, זה נקרא שמואל אוכל קדשים בחוץ, חייב כרת במנהל. אז לכן יזהר בדבר, לא לאכול צלי. וזה מנהג ירושלים, וסביבותיה שלא אוכלים צלי בלילי פסחים, כמו שאמרנו, אם צלה אותו בעוד יום, ישאיר אותו למחר הבוקר. דרך כלל זה לא חובה להיות צלי זרוע, זה לא חובה ולא מצווה, אלא רשות, זכר בעלמא. אם יכול לעשות את זה בנקר, טוב, כי יש אנשים, לא מוצאים זרוע, וכי כמה בהמות שוחטים, שיש להם כל כך זרועות, ואיפה יסיגו לכל משפחה זרוע, וכי צריך לעשות, כמה יש בפרט יוסף, כמה יש פה? 100,000 משפחות, 150,000 משפחות. אז יש עוד 150,000 כבשים. מאיפה? אסור לבקר לשחרר את היום ומצא להם, איפה ימצא להם? וצריך להיות שיהיה גלט, שלא יהיה קשה גם כן. כמה גלט יוצא מכל 100? יוצא 10, יוצא 15 מקסימום. לא יוצא הרבה. אם כן לכם בשביל זה, צריך, כמו שאמרנו, לוותר על זה. זה לא דבר שהוא חובה. אנחנו מה עושים? אנחנו יש לנו עצם של איזה רוע. וקושרים עליו חתכת בשר. מי יודע שזה לא זרוע? זה בשר. קושרים אותו מעט, לוקחים איזה חתכת בשר. איזה חתכת בשר שתהיה? שהיא כמובן גלת, קשר, וקושרים אותה בקצת, צולים אותה, וסוגרים אותה, קושרים אותה באיזה חוט עם העצב, וזהו, הנה, בזרוע נוצריה, ועושים בזרוע נוצריה. ואם לא רוצה לעשות דבר כזה, אין לו, אז מה יש? זה חובה? זה לא חובה. הגמרא אומרת אפילו סלקה וארוזה. רבונה אומר, שני תפשילים לא צריך להיות דווקא מיני בשר. אפילו יעשה סלקה, סלקה זה תרדין, תרדין, פזי אומרים את זה. ירק כזה, ירוק, שנקרא שמו סלקה. לא מה שאומרים היום סלק, סלק זה לפת האדום. אז עשו לו מזכיר שינוי השם, כאילו היה חולה ועשו לו קראו אותו סלקה. זה לא סלק, סלקה שאומרים חכמים, זה התרדין, אלה עלים ירוקים, עושים בזה מלפוף, עושים בזה משי, עושים בזה כל מיני דברים. אז זה יותר עדין, ואורן, זה גם כן קשה בו שני תפשילים. אבל מי שנוהג לעשות בשר, רוצה לא כאן בשר, אז שיקח לו גם כן כנף של תרנגולת, ויצלה אותו, זה חלק כנפי נשארים, בשר כאן כנפי נשארים, אביא אתכם אליי. לא חייב לחפש לו נשר, נעשה לו גם כן תרנגולת, כנפיים שלה, אז גם כן זה יקיים בזה את המצווה. העקר, זה כל הדברים האלה, הם רמז בעלמא.
ולא זה משהו בחובה, לא זה משהו. יש אנשים, אם לא מוצאי גלט, אז לוקח לא קשר. זה קשר לפי דעת מרן, זה תרף בראשו. כי יש שם הסלחה. למה קוראים אותו קשר? למה קוראים אותו גלט? וכן יש שם הסלחה, דעת הרמה זה קשר, קוראים אותו שזה קשר. ככה זה. השלטון היום בידי אשכנזים, קוראים אותו קשר. לא היה בשלטון בידינו, הרי קוראים אותו תרף, אינו קוראים אותו. זה לא קשר, איך תקרא אותו קשר? כשהייתי רב ראשי בתל אביב, אז בא אליי ראש מחלקת הכשרות, הרב תחור שחלה בשלום, ונוחתו בגן עדן. אז הוא הביא לפני מודעה שצריכים לעשות הוראות להלכות פסח. אז הוא כותב ככה, האורז והקוטניות אסורות באכילה, והספרדים נוהגים בהם יותר. אמרתי לו, מה אתה מקשקש? צריך לכתוב בהפך. האורז והקוטניות מותרות באכילה, והאשכנזים נוהגים בהם אסור. זה האמת. אתה עושה חלופי מגונים, איך אתה? מה אנחנו, אתה אומר אסורות באכילה והספרדים נוהגים יותר, מה אנחנו מתירים אסורים, אנחנו זוקף כפופים, מתיר אסורים, בקיע עברים, מה אתה עושה לנו? בקושי עד שהסכים לשנות את הנוסח. אז שלטון בידם, הנהיגו את עצמם, 20 שנה ככה היו עושים. הראה לי מודעות, כל שנה אנחנו עושים ככה. אז כל שנה הייתם עושים טעות, עכשיו תחזרו בתשובה, גמרנו.
ושמעתי
כלום.
אומר בשר זה שאנחנו
אוכלים.
בשר זה שאנחנו
אוכלים. לא אומרים בשר זה. אומרים פסח שהיו אבותינו אוכלים. שכחת את ההגדה. בהגדה לא כתוב בשר זה. כתוב פסח שהיו אבותינו אוכלים בבית המקדש קיים. על שום מה? על שום שפסח כזה שוכל בתי אבותינו. כך לא צריך ההגדה. אז לא צריך לא לנגוע בו או לשום דבר. יכול להסתכל על הבשר ככה. ואותם בלבד, כמו נראות חנוכה. נגיד, פסח שאבותינו אוכלים בזמן שבו יתנש קיים, עשוב שפסח כזה לכל חיי אבותינו. אחר כך יש גם כן, במצא זו, מצא זו, מרור זה, זה כל שם הרואה את זה, תופס את זה בידו. אבל פה לא כתוב זה, אלא כתוב פסח שאבותינו אוכלים. כתב הסיכומן צריך לאכול לפני חצות לילה, אני כבר צריך לסיים, לצערי הרב צריך ללכת במקום אחר. וכן, מה אמרנו? על הפיקומן. הפיקומן זה כזית האחרון שאוכלים בסוף כל הסעודה, כדי שישאר טעם של המצווה בפה שלו, זה נקרא שמוע הפיקומן. מה קורה? מה זה הפיקומן? הפיקומנה, זאת אומרת, לפני שאוכלים אותו, אם אתם רוצים להביא מנה מתיקה את דבר שאדם עושה כנוע סעודה, זה נקרא לו, אוכל קומפות, אוכל את דבר, כדי להעביר את הטעם של התבשיל שזה בפה שלו. אז תראו, אפיקו מיני מתיקה, תביאו מיני מתיקה, תביאו לנו, ואחר כך אוכל את המצא, אחרי קוראים אותו אפיקו מיני, זו מילה מורכבת, אפיקו מיני, אפיקו מיני, מה מיני? מיני מתיקה, שאוכלים קודם את המיני מתיקה, ואחריהם אוכלים את המצא הזה, כדי שישאר טעם המצא בפה שלו, ולכן זה אוכלים אותו בסוף הסעודה, אז צריך לאכול אותו לפני חצות לילה, כחזיר על זה מרן, בפירה, שדעת בעזה מן עזריה, מי שאוכל מצא אחרי חצות לילה, לא יצא את החובתו. שנאמר, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות. הקישה התורה את המצא לפסח. מה הפסח לא נאכל אלא עד חצות? אף המצא לא נאכל אלא עד חצות. אחרי חצות אין מצווה לאכול מצא. וכן, מאיפה לראייה? למד גזרה שווה. כתיב אחריו, ואכלו את הבשר בלילה הזה. וכתיב אתם, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, וכתיב כל בכור. מה לילן חצות? והיא בחציר אליו השם ככל בכל, אז גם כאן, גם כאן חצות. זאת אומרת, עד חצות זה הזמן שאכילת מצא. לפי כך, כיוון שהמצווה היא עד חצות, הפיקומה שאנחנו עושים גם כדי זכר למצא, אז לכן צריכה להיות עד חצות. אז לפני חצות יספיק לאכול את הפיקומה. אפילו אם הוא העריך קצת בהגדה, ספר כל מיני סיפורי יציאת מצרים, טבע על הברכה. נשאר לו עוד, ישאיר את זה אחרי האכילה, אחרי שיגמור את הסדר, יכול לספר ברכות מצרים כל אותו הלילה, כמו שכתוב אצל אותם החכמים. מעשה ברבי אליעזר, ברבי יהושע, ברבי עזריה, ברבי עקיבא, ברבי טרפון, היו מסובים בבני ברק, מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה. אז לכן יכול אחר כך לספר. אבל בינתיים צריך לקיים את המצוות האלה לפני חצות לילה. חצות לילה זה 11:42 דקות. למה? מפני שהמונים מהזריחה עד השקיעה, כמה שעות יש באותו היום. היום למשל, בערך זה היום, אני אומר בערך, נאמר 5:28 הזריחה. השקיעה בערך 6. מחר יש 6 ו-6 ו-1, 6 ודקה, בליל פסח יכול להיות 6 ו-3 דקות, 6 ו-4 דקות. בבוקר יהיה הזריחה בערך חמש ועשרים וחמש, עשרים ושש, עשרים ושבע. אז נאמר, במשך היום יש לנו מזריחת השמש עד השקעה 12 שעות ועוד 40 דקות, בערך עוד 40 דקות. אז 12 שעות, אתה מחלק אותם לשניים, זה 6 שעות. 40 דקות, עוד 20 דקות. אם כן, אתה מונה, מ-5 ו-25 נאמר, 6 שעות, זה 11.25. ועוד 20 דקות, אז כמה יצא לך? יצא לך פחות רבע. אבל האמת זה 42, מפני שאני אומר בצמצום, בערך אני אומר, אז זה יהיה בערך 42. 11.42 זה סוף, זה קשה מחצות, נקודת חצות, זה סוף זמן שאכילת מצה. לכן יקדים לאכול לפני כן. לא רק את האפיקומן, יש פוסקים שאומרים, יש מחלוקת הפוסקים, הם גם מהלל בכלל זה. כי שתיית 4 כוסות, גם כן הם תפעלים גם כן לעניין אכילת המצה. הסיום, הכוס הרביעי צריך להיות לפני חצות. אז יאכל את זה מעט קודם, יקדים קודם, ויאמר גם כן את ההלל. ההלל לוקח 7 דקות, 8 דקות בערך. אז החכם ענה בראשו, לא יעריך הרבה בתחילה בסיפורים וכיוצא בזה, או בסעודה, התחיל לספר כל מיני דברים, כל מיני דברים שלא שייכים. יש לו סיפורים, מספר, יספר אחר כך. כן, העקר הוא שיסיים את הסדר עם ההלל ועם שתיית כוס רביעי לפני 11.42. אחר כך יברך על הגפן, על הגפן, על כוס רביעי, שאני לא מברכים ברכה אחרונה, רק אחרי 4 כוסות. בכוסות הראשונות, אפילו בשעתה רביעית ביותר, ברכת המזון פותרת אותם. שכל יין שבא לפני המזון, ברכת המזון פותרת את הברכה האחרונה שלו. ואילו השש שבאו אחרי ברכת המזון, כל שלישי ורביעי, באחד מהם בשעתה רביעית, אז יברך על הגפן ועל הגפן בסוף הסדר. ואם לא שעתה רביעית, שעתה רוב רביעית, לפי הדין, לכתחלה שעתה רביעית. אם שעתה רוב רביעית יצא, אז אם שאתה רק לא רביעית, לא יברך ברכה אחרונה. כי אין מברכים על כאלה שעור רביעית. ואופן שישתה גם כן את הרביעית בבת אחת. שלא יפסיק באמצע, יוציא את זה מהפה שלו. נשום, אחר כך נמשיך לנשום. אז זה לא רביעית בבת אחת. שאם לא שאתה רביעית בבת אחת, לא יכול לברך ברכה אחרונה. אני כבר מסיים, נאמר לכם את הסיפור של רבי יונתן כדרכנו. רבי יונתן אייבשיץ, זה מדהים, היה חריף גדול עליו שלום, גם בילדותו, גם במעלליו, מתנכר נער עם זך ומשר פעולו. כבר בילדותו יצא לו שם פקח. בליל פסח, היה בן 7, בן 8 שנים, נתנו לו את האפיקומון לשמור אותה. יש בגמרא, כתוב במסכת פסחים, דף ק"ח, ק"ט, חוטפים מצה בלילי פסחים. כמה פירושים נאמרו מה זה חוטפים מצה בלילי פסחים? יש פירוש כפשטו. חוטפים את שומן במהרים, במהרים לאכול, כמו שמה, כדי שלא ישנו התינוקות, כך כתוב שמה. אז מה זה כדי שלא ישנו? אז כלומר, לא יישב בעל הבית לחכות, יתחיל את הסדר, יתחיל בשעה 10, בשעה 9, בשעה 10, מתאם, התינוקות נתאים ללכת לישון. אז נמצא שהוא לא יכול לקיים אחר כך בגתה לבנך, למי יספר? יספר לכותנים? לכן הוא צריך להקדים. תקר, בא בבית כנסת, כבר נהיה צאת הכוכבים, יתחיל ישר תקר במיד. בלי ספק, עד שמגיעים הבית, אבל זה שאתה כוכבים. כי עד שמתפעלים ערבית, גם כן, אנחנו גומרים את ההלל, לוקח זמן. עד שמגיעים הבית, אבל זה נהיה שאתה כוכבים. ולא צריך לחכות עד רבנותם. אפילו בשם בעלם מחכה עד רבנותם, פה לא צריך לחכות. אם כן, תקף בסך הכל בשביל מה, בשביל הקידוש שחכה עד רבנותם. עשה את זה אפילו מוקדם, מצד הדין יצא אל עומתו. לכן זה לא מעכב, לא צריך לחכות רבנותם. אלא תקף מיד. כשבא, רק שיהיה השולחן ערוך והכל מסודר, ואם עדיין לא מסודר, יעזור לאשתו מעט. מה יש? עזוב, תעזוב עמו. ולא צריך להשאיר אותה מסכנה, רצה כל יום כולו, רצה מקום למקום. לא הספיק לעשות, הוא מתחיל להנדס עליה, מתחיל להתקוטט, מתחיל להתעצמן. זה מעשה שטן, שמכניס חס ושלום, קנאה ושנאה בליל פסח, חס ושלום. במקום שיסמחו, יסמחו בחדוות החג, ויספר ביציאת מצרים, אז אוכל להם את מצבם, נעשה מצב עקור. אדם במקום שיהיה מבסוט, שמח וטוב לב ומספר, הוא עצוב וזה, איזה סדר יהיה דבר הזה. יהיה סלמוות ולא סדרים חס ושלום. לא ייתן כניסה ליציר הרע, לשטן שיכנס לבית שלו. והכעס זה ראש וראשונה, זה מעשה שטן. לכן אפילו הוא קרה מה שקרה, אשתו לא הספיקה לעשות, הוא פה יעזור לה בסבב פנים יפות. לא צריך להתחיל חס ושלום עם קצתות. ואם הילד שבר איזה קוט, הוא שבר איזה זכוכית, הוא שבר איזה תלחת, לא רק יאמר בפה, יש אומרים מהשפה ולחוץ, הפח נשבר, אנחנו נתנו. וזה בליבו, הוא אומר, אך, הייתי יכול לשבור אותו, הייתי שובר. לא, צריך להיות נהג באמת בסבלנות, בחוכמה, בתמונה. זה כפרה, באמת כפרה עליו. אז לכן לא ייתן רשות, לא ייתן למשחית המועד בתכם חס ושלום לחוס. אלא כל אחד ואחד נכנס, יעשה הכל בסבל פני יפות, בשמחה, בטוב לבב, מסדר את הדברים, יעזור גם כן לאשתו. היא מסכנה גם כן, היא בשר ודם. היא עובדת כל יום כולו, אחר כך בסוף הוא בא, עדיין לא עשית, מה לא עשית? אתה עשית כמו הפנדי. בן חורים, והיא לא יצאה בן חורים? רק אתה בן חורים? זה דבר. אז יעזור לה. הם במילוי הכוסות, הם בכל הדברים כולם. בן אדם לחברו כל כך חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. אם ממאס משפט עבדי חס ושלום, כל שכן אשתו. הרמ"א אומר, נשים שלנו חשובות הן. כן, וכולם חייבות גם כן בעצם בה. אז מי צריך לשרת? מי צריך למלא את הכשרות? כל אחד ימזוג לעצמו, בן חורין, כולם בן חורין. מסיבה שכולם בן חורין, אין אחד עבד בן אחד בן חורין. אז צריך כל אחד ואחד לעשות בעצמו. זה שאמרתי. לא צריכים לחכות לשיעור של הבן אדם, אלא כן, רוצה להכין את הסדר, לקח לו זמן, אבל חוץ ממצא הכוונה, מהירות. כמו אדם שחותך בזריזות, כך מזרזים בליל פסח, ולא שוהים הרבה זמן כדי שלא ישנו את התינוקות. זה פירוש אחד. פירוש אחר יש, גם רשב"א מזכיר את זה, הוא אומר, חוטפים זה בזה מצה, זה לוקח בזה את המצה, זה חוטף לו. למה? כדי הרדים, רואים איזה מדיחותה, זה דבר, עושים מה נשתנה אליהם כל הילות. יש להם איזה שאלה לשאול מה נשתנה. אז זה גם כדי שלא ישנו את התינוקות. אז מכאן יצא המנהג, שזה שנושאים עליו את האפיקומן, גולבים לו את האפיקומן. אם גורמים את האפיקומן, זה ככה, אם חוטפים מצב אלה פסחים. למה עושים את זה? כדי שלא ישנו התינוקות. אז כל הזמן הוא ער, יודע שיש פה גנבים, יש בכאן, אז כל רגע עושה, כל הזמן הוא דרוך, פוחד שמי יבוא אחר כך כייסים האלה, וכייסו אותו, לקחו ממנו את המצב, אז ככה נשאר כל הזמן דרוך, כל הזמן הוא ער, זה פירוש כדי שלא ישנו התינוקות. ככה אחד הפירושים. עכשיו, רבי נתן, בחוכמתו, הוא מגיע לו שידונו את האפיקומן. נתן לו אבא שלו, רבי נתן, רבי נטע, שמו, היה חכם גדול, גם כאילו בעצמו תמיד חכם. אז קשר לו את האפיקומן, אמר לו, אבא, אני רוצה לשמור אותו, אני רוצה לסת ולתת אותך, כל הזמן אני אהיה מוחי עם האפיקומן הזה, תן לי לשאול, אני אכנס מאיזה חדר ואצניע אותו. אבל לך בני, לך. אז הוא הלך וצניע אותו באיזה מקום, באיזה, יפה כה וכה, וירקה אין איש. הצביע אותו באיזה ארון, וחזר, וכל הזמן הוא מקשב, מתרץ, בן חכם וסמכיו, חריף, נבון, ממציא קושות מתחת הארץ, אבא שלו לא עלה על דעתו הקושות האלה, מתרץ לו, והוא דוחה לו, מביא לו כאן וזה וכאן, כמו שני תלמידי החכמים שמנצחים זה ידי בהלכה. והנה, הלך להם הזמן של ההגדה, פתאום מסתכל על השעון, עוד 20 דקות חצות. נו, נו, די, מספיק, יאללה, נעשה להם תקף ויאללה, צריך לאכול את המצה, זה מקומם, מהר. אז עשו נטילת ידיים, תקף, התחילו לאכול את המצה, אכלו את המרור, אכלו מעט מה שאכלו, מה שהספיקו לאכול. אחר כך הגיע הזמן של הפיקומן, שעה חמש דקות, שבע דקות. יאללה, יונתן, תביא לו מהר הפיקומן. אמר לו, אבא, אין לך ערב הפיקומן. חוצפה, מה? כל החברים שלי באו לבית כנסת, כולם לבושים חליפות סמלות, כל אחד לובש מחלצות, כל אחד כמו אפנדי. ואני ככה, תראי עגבת אליי בבגדים מזוהמים. למה אתה תפלא אותי לרעה? אני רוצה תבטיח לי, אני מאמין בך, אתה תמיד חכם, לא משקף. תבטיח לי רק, תקנה לי חליפה, אני מביא לך אפיקומן. אם לא, אין אפיקומן. אבל אין זמן עכשיו לצוקח. אז לא בא, אם אין זמן, אז תגיד, תבטיח. מה, תבטיח. אין לו בעיה, מה יעשה? מבטיח לו, טוב, מבטיח לך, תן לך. מבטיח לי, תקנה חליפה, בסדר. הוא נכנס, אף פעם, נכנס מקום שנכנס, עמד מקום שעמד, איפה יש חבת שמה, הוא מסתכל טוב, שאף אחד גם כן לא רואה אותו. לקח את האפיקומן, הביא את זה לאבא שלו. אבא שלו צריך לחלק לכל אחד ואחד, כזית, כדי לקיים את המצווה. הגיע התורה של יונתן, מדלג עליו, נותן איזה שעל ידו. אבל הוא אומר לי, לך אני לא אתן עד שתפתור אותי מאותה הבטחה של החליפה. אבל לא אבא, אני לא אפתור אותך. הכניס אותו בכיסו והוציא כזית, זה אחרי לקום מהפסח, עושה לך. מאיפה זה? אבל אני ידעתי שאתה תעשה לי ככה, אחרי הקדמתי אותך. חבאתי לי את הכזית שלי כדי שאתה לא תוכל לשחרר אותך מההבטחה. عليك أنا قلت عارفة متأسفة تأخذ الكل وعطيتها بحنا ما كشوا مين صار فلوس كنت سعيد لما خلصوا شنيا ما حبيت ما أصل كل جديد ربي أديب